לאורה, רדיו ספרד, מדברים ישראלית. שלום וברוכים הבאים ללאורה, רדיו ספרד בישראלית. אנחנו מתרגשים להשיק את התוכנית הראשונה שלנו היום. נתראה כאן בכל יום רביעי ב8. כבר מתחילים. כותרות השבוע בספרד.
באדיבות חדשות אל פואנטה. מה היה לנו במהלך השבוע האחרון בספרד? ברמה החברתית, שכר. משרד העבודה ממליץ על העלאת שכר המינימום. זאת לאור דוח של ועדה של המשרד, המורכבת ממומחים חיצוניים ופנימיים. ההמלצה היא על העלאת השכר ב-39-50 יורו לחודש, מה שיביא את השכר ל-1,173 או 1,184 יורו לחודש. השכר המינימלי בספרד עלה משנת 2018 ב-54%. המלצת הוועדה היא ששכר המינימום יהיה בשיעור של 60% מהשכר הממוצע במשק, כמתחייב מהאיחוד האירופי. שבוע העבודה. המסע ומתן בין משרד הכלכלה למשרד העבודה על קיצור שבוע העבודה מ-40 שעות ל-37 שעות וחצי בשבוע נמשך. המטרה הנוכחית היא החלת החוק עד לסוף שנת 2025. מימוש המועד דורש הפעלת הליך החקיקה בהקדם האפשרי בכדי שניתן יהיה ליישמו. לפי דוח של משרד הבריאות, קיים מחסור של 100,000 אחיות בספרד כדי להגיע לממוצע של האיחוד האירופי, יעד שיקח בין 22 ל-29 שנים להשיגו. המחסור אינו אחיד בכל הקהילות האוטונומיות. בנברה דווקא מצויים בממוצע 8 אחיות לכל 1,000 תושבים. עם זאת, בקטלוניה הממוצע הוא 6.4 אחיות לכל 1,000 תושבים, ובמדריד 6.5. עוני. דוח של קריטס מראה כי 7% מהאוכלוסייה בספרד חיה בתנאי צפיפות, עם פחות מ-15 מטרים רבועים לאדם. המשמעות היא כי 3.4 מיליון איש חיים בתנאי צפיפות. 14% מהאוכלוסייה נפגעים כתוצאה מהוצאה גדולה מדי על דיור שמובילה אותם לעוני. עלויות הדיור, כך עולה מהכתבה, הן הסיבה המרכזית המובילה אנשים לעוני. מצוקת הדיור תפסה את הכותרות השבוע, ובעיקר הניסיון לפתור את המצוקה. מפלגת הפפה גיבשה הצעה עליה חתמו 11 הנשיאים של הקהילות האוטונומיות בהן היא שולטת, במטרה להכיל את ההסכמות באוטונומיות הללו. בין הצעדים, הפחתת מס לצעירים מתחת לגיל 40 ואוכלוסיות מיוחדות, כגון משפחות מרובות ילדים, נפגעי אלימות ועוד. תשלום של 4% מס על רכישת דירה במקום 10%. הקלה בקבלת משכנתה על ידי הרחבת הערבות הממשלתית והעלאת הגמישות, כך שהעון העצמי הנדרש יקטן. ביטוח לבעלי דירות כנגד אי תשלום שכר דירה, כדי לעודד הוצאה לשוק של דירות ריקות. פינוי השתלטויות על בתים תוך 24 שעות, והאצת הליכי בנייה תוך קיצור הליכים מ9 ל-3 חודשים. הקצאת קרקעות לסחירות במחירים נמוכים מהממוצע, וגמישות במתן זכאות לדיור מוגן. כמו כן, מוצע ביטול חוק הדיור הנוכחי. יצוין כי רבות מהאוטונומיות כבר מיישמות צעדים אלו בפועל. ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, מצידו, הכריז על שורת צעדים להתמודדות עם משבר הדיור. בין הצעדים הללו, תמריצים כלכליים לבעלי דירות להשכרת נכסיהם במחירים נמוכים. הענקת תמריצים לשיפוץ דירות ישנות כדי להכניסן לשוק. העלאת מיסים על דירות המיועדות לתיירות. הטלת מס על רכישת נכסים בידי זרים. שינוי במיסוי חברות המשקיעות בדיור בר השגה או דיור ציבורי כדי להגדיל את מלאי הדיור הנ"ל, וכן הגדלת תקציב תוכנית הדיור הממלכתית. ההבדלים בגישות מתוארים בעיתונות כמצד אחד קידום של דיור ציבורי, זול ומוגן שמעניק לדיירים הגנה על זכויותיהם לטווח ארוך, למול הגמשת חוקים לשם בניית דירות בשוק החופשי, הגדלת ההיצע והקלה על רכישת דירות. הפער העיקרי מתואר במהלך עם יותר רגולציה ודיור מפוקח למול הפחתת חסמים והרחבת בנייה. עם זאת, מציין אל פאיס כי לשתי ההצעות קווים משותפים וצורך בתמריצים כלכליים. השאלה, כך הם אומרים, היא האם יחול באמת שינוי. התובע הכללי של ספרד, אלוארו גרסיה אורטיז, הוזמן להיחקר כחשוד ב-29 בינואר על ידי שופט בית המשפט העליון אנחל אורטדו. כזכור, אורטיז חשוד שהדליף מידע של עורך הדין של בן הזוג של נשיאת הקהילה האוטונומית של מדריד, איסאפל דיאס איוסו, שבו הוכח כי בן זוגה, החשוד בעבירות מס רחבות היקף, ביקש להגיע להסדר. ההדלפה הראה לאחר הדלפה כוזבת מטעם ראש לשכתה של איוסו, שלפיה מי שביקשה להגיע להסדר היא דווקא התביעה. בעיתונות, לפי סדר היום הפוליטי, נתפסת הפרשה מנקודות מבט שונות. מן הצד האחד, אל פאיס מפרסם כתבה על השופט הורטדו שמתעלם מעדותם של שני עיתונאים שדיווחו כי אימייל ההדלפה אודות הבקשה להסדר מטעם עורך הדין הגיע להם לפני השעה שבה נמצא האימייל בתיבת הדואר של התובע הכללי. מנגד, עיתון ABC מדווח כי השופט הורטדו מציין שהדואר האלקטרוני המרכזי בפרשה נשלח ממשרד התובע הכללי למשרד ראש הממשלה, ומשם בוצעו הפעולות להגעתו לתקשורת. ABC טוען לקשר בין התביעה לממשלה ולמעשה למעורבות הממשל בפרשה. אחרון, ממשלת ספרד בוחנת פיזור של 4,000 קטינים מהגרים אשר הגיעו ללא ליווי לאיים הקנרים ברחבי המדינה. המטרה היא להקל על האיים הקנרים בקליטה וחלוקה בנטל. את ההצעה מוביל נשיא קנריה, פרננדו קלוויחו. ההצעה, כפי שהתקנו, אינה מחייבת את שינוי החוק, אלא תעשה ותחול כרגע על קטינים אלו. המשרד לפוליטיקה אזורית בוחן את ההיתכנות המשפטית של המהלך, והאם אין בו משום פגיעה בסמכויות הקהילות האוטונומיות. ועד כאן הכותרות לשבוע זה, כאן עידן נתיב, תודה שהייתם איתנו.
על הדרך. שלום לכולם, ברוכים הבאים לעל הדרך, הטיפ השבועי שלנו, הפעם בנושא אומנות. אני נוי ונדל ואני הפעם מראיינת את...
היי נוי, אני ענבל זכאי, מדריכת אומנות במוזיאונים במדריד, ואני רוצה להמליץ לכם על תערוכת אומנות נהדרת שמתקיימת בעיר לאון, של האומן הסיני, איי ווי ווי.
מי הוא איי ווי ווי?
איי ווי ווי הוא לוחם הצדק של עולם האמנות, אומן עכשווי, אקטיביסט ולוחם זכויות אדם, או כמו שאנחנו אוהבים להגיד, צדק צדק תרדוף, הוא ממש רודף אחרי הצדק. הוא נולד בסין וגדל בצל מהפכת התרבות, כשהיה רק בן 9. אבא שלו שהיה משורר מפורסם, הוגדר כאויב העם, והמשפחה שלו הוגלתה לאזורים נידחים בסין. איי ווי ווי גדל לתוך צנזורה אכזרית, עד בעצם מותו של מאו, שנות ה-20 של איי ווי ווי. אבל מה עושה אותו מיוחד? מעבר לזה שהוא מוכשר בטירוף, הוא משתמש באמנות שלו כדי להילחם בתופעות של אי צדק חברתי ופוליטי. הוא לא רק מצייר או מפסל, הוא בעצם מתעמת עם כוחות ענקיים, ממש כמו דון קישוט שנלחם מול תחנות הרוח. הוא חשף שחיתויות, הוא נלחם על זכויות אדם, וישב בכלא הסיני בגלל זה. עולם האמנות הרעיש עולמות כדי לשחרר אותו מהכלא, וזה רק הפך אותו לאייקון יותר גדול. ודרך אגב, הוא אפילו הציג בישראל ב-2017 במוזיאון ישראל בירושלים.
מרשים. אז ספרי לנו על התערוכה.
התערוכה נקראת דון קישוט, איי ווי ווי, והיא מוצגת ב-MUSAC, שזה המוזיאון לאמנות עכשווית בקסטיה לאון. זו אחת התערוכות הגדולות ביותר שלו, בערך 1,700 מטר מרובע של יצירות שמאתגרות את המחשבה. איי ווי ווי משתמש בדמות של דון קישוט כסמל לתקווה ואומץ בתקופה הבאה העולם שלנו זקוק להם מאוד. התערוכה כוללת יצירות מלגו שממחישות את היכולת שלו לשלב אומנות מסורתית עם נושאים מחשביים ובוערים. מיצבים מונומנטליים כמו נברשת ענקית מזכוכית מורנו, סרטים דוקומנטריים, טפטים מרשימים, בערך 50 עבודות מוצגות בתערוכה. התערוכה עוסקת בנושאים פוליטיים, בפליטים, משברי סביבה ואפילו ההשפעה של בינה מלאכותית על העתיד שלנו. התערוכה נפתחה בתחילת חודש נובמבר 2024 ותישאר פתוחה עד אמצע חודש מאי השנה, כך שכדאי להתחיל לתכנן את הטיול לכיוון הזה.
וואו, זה מאוד מעניין. יש איזה עבודות בולטות שאת יכולה לספר עליהן בתערוכה?
יש כמה יצירות שחייבים לראות. אחת המרגשות היא גרסת לגו של הציור המצמרר השלישי במאי. זו בעצם מחווה לגויה, שהיה אמן ספרדי גדול שגם עסק בעיקר בביקורת פוליטית. היצירה המקורית של גויה נמצאת במוזיאון הפראדו במדריד ומתארת את ההוצאה להורג של המורדים הספרדים במאבקם נגד הכיבוש של נפוליאון והמלוכה הספרדית. ווי ווי יצר את הגרסה שלו ליצירה הזו בלבני לגו, והכל נראה כמו פיקסלים, שילוב מושלם של מסורת ועכשוויות. עוד עבודה מרשימה היא הנברשת לקומדיה הומנה. מדובר בנברשת ענקית מזכוכית מורנו שחורה, בגובה של יותר משמונה מטרים, שמדברת על החיים, המוות והנושאים הגלובליים שאנחנו מתמודדים איתם היום. בנוסף יש 10 סרטים, כולל הסרט Human Flow, שמביא מבט עוצמתי על משבר הפליטים בעולם. זו חוויה שתשאיר אתכם עם המון חומר למחשבה.
ומה לסיכום?
לסיכום, התערוכה היא הזדמנות נדירה לראות את העולם שלנו דרך העיניים של איי ווי ווי. היא מראה לנו את המציאות בצורה שמעוררת מחשבה, מחברת בין נושאים חברתיים, פוליטיים וסביבתיים, וכל זה דרך פריזמה אמנותית מרתקת. ואם כבר אתם בספרד, לאו נמצאת במרחק של כ3 שעות נסיעה ממדריד, או קצת יותר מברצלונה, וזה לגמרי שווה את המאמץ. אז תעשו לעצמכם טובה, תתכננו איזה יום יומיים של טיול לכיוון, ובואו להתרשם מאחת התערוכות המשמעותיות ביותר של העשור הזה. גם צדק צדק תרדוף וגם אמנות מעולה.
וואו, תודה רבה ענבל.
בוער בי השינוי, בשבילי זה כמו תרופה. בוער בי השינוי, אולי ברוח התקופה. גם אם לא ידעת, לא ראית, אין זה בא. אני מרגישה את הסוף, הסוף זה לא נורא. בוער בי השינוי, גם אם הוא נפגע. בוער בי השינוי, בוערת כבר זמן מה. גם אם לא ראית, איך לא ראית, אין זה בא. אני מרגישה בסוף שעשינו פה בחירה. שני אנשים נפגשים, מחזיקים ידיים מול אותה תמונה. אני רואה הרים, אתה רואה שקיעה. שני אנשים מנסים, מזמינים חופשה רחוק מכאן. אני רוצה לגלים, אתה אומר אני צריך שנייה. צריך שנייה. אוהב לך שינוי, שוכב על הספה. קדמה לך שינוי, מיד לוקח חזרה. גם אם לא הספקת, לא ראית, אין זה בא. אתה מרגיש שזה קרוב ומבין שאין ברירה. אנשים נפגשים, מחזיקים ידיים מול אותה תמונה. אני רואה הרים, אתה רואה שקיעה. שני אנשים מנסים, מזמינים חופשה רחוק מכאן. אני רוצה לגלים, אתה אומר אני צריך שנייה. צריך שנייה. אנשים נפגשים, מחזיקים ידיים מול אותה תמונה. אני רואה הרים, אתה רואה שקיעה. שני אנשים מנסים, מזמינים חופשה רחוק מכאן. אני רוצה לגלים, אתה צריך שנייה.
זה השיר בוער בי השינוי של מרינה מקסימיליאן. מחליפים מילה.
שלום, כאן אדווה וליס, ואני גאה לארח בפינתנו מחליפי מילה את דן פורז, הממונה הזמני על שגרירות ישראל בספרד. שלום דן.
היי אדווה, שלום.
שלום וברכה, ואתה האורח הראשון שלנו, אז אנחנו קצת מתרגשים.
איזה כבוד.
גם לנו. קודם כל, הייתי שמחה אם היית יכול לספר לנו בעצם מה תפקיד השגרירות? מה עושה שגרירות ישראל בספרד?
אוקיי, אז שגרירות ישראל בספרד אחראית באופן טבעי לייצג את מדינת ישראל על כל מרכיביה בספרד. עכשיו, מה זה על כל מרכיביה? זה אומר לייצג את ממשלת ישראל, אבל לא רק את ממשלת ישראל, גם את החברה הישראלית בכלל, על כל מרכיביה. והחברה הישראלית, כמו שאנחנו יודעים, היא מאוד רפגונית, וזה חשוב לייצג את זה פה, כדי שהספרדים, בין אם זה הממשלה הספרדית, בין אם זה החברה האזרחית בספרד, יכירו את ישראל, ידעו על ישראל, לא רק מה שהם קוראים בעיתונים הספרדיים, שבדרך כלל מציגים פנים מאוד מאוד מסוימות של ישראל, אלא יכירו את ישראל יותר לעומק. כמה שיותר לעומק, זה התפקיד שלנו פה, ואנחנו עושים את זה מול הספרדים, וגם במקרה הזה, לא רק מול הממשלה הספרדית, ומול הרשויות הרשמיות של ספרד, אלא גם מול האקדמיה, מול התקשורת, שזה מאוד חשוב, כי התקשורת בעצם מספרת לקהל את מה שהיא רוצה לספר לו, ולכן הקשרים שלנו מול התקשורת והעבודה שלנו מול התקשורת היא מאוד חשובה, וגם קשרים בלתי אמצעיים עם החברה האזרחית, אם זה עם כל מיני צעירים שבעתיד יאיישו עמדות מפתח בספרד, אם זה עם אנשים שיש להם חלק מרכזי בתרבות הספרדית, אז זה בגדול מה שהשגרירות עושה פה.
Okay. אז בעצם הרעיון הוא לייצג את ישראל ואת החברה הישראלית ולהראות את התמונה הכי טובה של מדינת ישראל בספרד בעצם.
נכון, המטרה שלנו היא לחזק את הקשרים בין ישראל לספרד בכל הרמות, קשרים תרבותיים, ואפשר גם לדבר על המבנה של השגרירות, כי השגרירות מחולקת לכל מיני מחלקות.
אני אשמח אם תוכל לפרט קצת, כן.
אוקיי, אז בשגרירות יש מחלקה מדינית, שבעצם אני עומד בראש המחלקה המדינית. המחלקה המדינית אחראית על כל הקשרים המוסדיים עם הרשויות הספרדיות, שזה אומר עם הממשלה, וזה אומר עם הפרלמנט. בספרד יש שני בתי פרלמנט, בניגוד לישראל שיש רק את הכנסת, בספרד יש שני בתים בפרלמנט, יש את הקונגרס ויש את הסנאט. אז אנחנו בקשר גם עם חברי הקונגרס וגם עם הסנאטורים של הסנאט. גם כמובן הקשרים עם כל הקהילות האוטונומיות בספרד. ספרד היא מדינה מאוד מאוד מבוזרת. אז בניגוד למדינות אחרות, שהשלטון והכוח נמצא בעיקר בידי הממשלה המרכזית, בספרד המצב הוא שונה, ויש המון המון חשיבות לקשרים עם עם הרשויות בקטלוניה, בוולנסיה, באנדלוסיה וכולי וכולי, עם כל הקהילות האוטונומיות. אז זו המחלקה המדינית. יש את מחלקת הדוברות, שמחלקת הדוברות אחראית על כל הצד הציבורי, כן? העבודה מול התקשורת, העבודה ברשתות החברתיות, העבודה מול האקדמיה, שזה גם כמובן מאוד חשוב, כעיצוב דעת הקהל, כמובן לא נעשה באמצעות הממשלה הספרדית, אלא באמצעות הקשרים עם החברה האזרחית, עם האקדמיה, עם התקשורת, כמובן, עם הרשתות החברתיות. מחלקה נוספת זה מחלקת התרבות, שעוסקת באופן טבעי בקשרי התרבות בין ישראל לספרד, ובגדול התפקיד שלה הוא לחשוף את הספרדים כמה שיותר לתרבות ישראלית, צדדים שאולי לא מוכרים להרבה ספרדים, אבל אנחנו יודעים שיש דברים מדהימים שיש לתרבות הישראלית להציע, אם זה במחול, אם זה בתיאטרון, אם זה בקולנוע, טלוויזיה, אז כמה שיותר לקדם את התרבות הישראלית בספרד. אלה המחלקות, מחלקות הליבה של השגרירות. מעבר לזה כמובן יש את המחלקה הקונסולרית, שאולי באמת יותר רלוונטית לאזרחים הישראלים שגרים פה, שהיא נותנת שירות לכל דבר ועניין לאזרחים הישראלים שמתגוררים בספרד. אלו המחלקות של השגרירות, וזה בעצם מבטא את מה שאנחנו עושים פה.
אז אולי זה באמת נותן לנו רעיון לדבר בשלב יותר מאוחר עם הקונסולית הדי חדשה שלנו, נכון?
אני בטוח שהיא תשמח.
אתה מוגדר כממונה הזמני. מה זה אומר? מה זה הממונה הזמני?
כן, אני הממונה הזמני עכשיו, כיוון שאין שגריר. למדינת ישראל אין שגריר בספרד כרגע. אנחנו נמצאים במצב מורכב, מסובך, לא פשוט, מבחינה בינלאומית בכלל, לא רק מול ספרד. אנחנו כבר שנה וארבעה חודשים במלחמה, ולמלחמה הזאת יש השלכה מאוד מאוד משמעותית על היחסים הבינלאומיים של מדינת ישראל. והיחסים עם ספרד הם מורכבים ומאתגרים, ומאז תחילת המלחמה הממשלה הספרדית הציגה מדיניות שהייתה מאתגרת מבחינתנו, מדיניות שלא היה קל לנו להתמודד מולה. ואחד מה... זה הוביל למשבר ביחסים, שהשיא שלו הגיע כשב-28 במאי 2024, שנה שעברה, ספרד הכירה במדינה פלסטינית במהלך מתואם, יחד עם נורווגיה, אירלנד וסלובניה. וכאקט של מחאה, מדינת ישראל זימנה את השגרירים הישראלים באותן המדינות חזרה לארץ, ומאז למעשה אין לנו שגריר פה בספרד. הייתה לנו שגרירה, היא בעקבות ההכרה הספרדית במדינה פלסטינית קראו לה חזרה, היא בינתיים יצאה לגמלאות, ומאז אין שגריר, ואני כרגע הממונה הזמני מהסיבה הזאת. זה כמובן משפיע על דרג היחסים, זה אומר שבספרד יש שגרירה שמייצגת את ספרד בישראל, ופה אין. אנחנו מקווים מאוד מאוד שהמצב הזה ישתפר, שהיחסים ישתפרו, ושנוכל לקבל לפה שגריר במהרה, כי זה מאוד מאוד חשוב לנרמול מחדש של היחסים.
אז בעצם איך, אם אתה יכול יותר לפרט, איך אתה רואה את היחסים כרגע בין ישראל לספרד, איך ההשפעה על ישראל ועל הישראלים שחיים פה, אם השאלה בכלל במקום מבחינתך?
היחסים של ספרד וישראל ידעו זמנים טובים יותר. כמו שאמרתי, מתחילת המלחמה, מאז השבעה באוקטובר, זה באופן מובהק, הממשלה הספרדית קיבלה החלטות והציגה מדיניות, שלא הייתה מדיניות חיובית כלפי ישראל. היו התבטאויות בשלבים הראשונים מאוד של המלחמה, אני מדבר על אוקטובר 23, כן? בשבועות הראשונים אחרי הטבח, התבטאויות של בכירים בממשלה, וחשוב להזכיר שהממשלה הספרדית באותו הזמן הייתה מורכבת מקואליציה של פסוה, שזה מפלגת השלטון, מפלגת השמאל הראשית, מנהיג המפלגה זה פדרו סנצ'ז, ראש הממשלה, אבל יחד עם מפלגה נוספת, פודמוס, היו בשותפות קואליציונית, ופודמוס זה מפלגת שמאל קיצוני מאוד, ואני יכול להגיד באופן נחרץ ובלי לחשוב פעמיים, זו מפלגה אנטישמית, רעילה, והמפלגה הכי אנטי-ישראלית באירופה. כן, אם אפשר לעשות תחרות כזאת. והתבטאויות של בכירים בממשלה באותו זמן הביאו למתיחות מאוד גדולה ביחסים. הביאו לקריאה של השגרירה עוד אז, בנובמבר 23, חזרה לארץ להתייעצויות, שזה בעצם הדרך הדיפלומטית להביע מחאה. ומאז היו דברים שהחריפו את המשבר הזה. כמו שאמרתי, ההכרה של ספרד במדינה פלסטינית, הובלה של ספרד לכל מיני יוזמות אנטי-ישראליות בפורומים בינלאומיים, למשל באיחוד האירופי, באום, והצטרפות של ספרד לתביעה של דרום אפריקה נגד ישראל על רצח עם בבית הדין הבינלאומי בהאג. זה מצער, כי אירופה זה לא מקשה אחת, יש באירופה מנעד רחב של יחס כלפי ישראל, יש מדינות יותר תומכות, יש מדינות פחות תומכות. לצערנו ספרד לא נמצאת במקום שהיינו רוצים לראות אותה באירופה. העובדה עכשיו היא שהמקומות שאין בהם שגריר כרגע זה אירלנד, נורווגיה וספרד. זה יכול להעיד על המדיניות של אותן מדינות כלפי ישראל. אז אנחנו ברגע מורכב, רגע מאתגר, אנחנו מנסים לשפר את זה, ומקווים שזה ישתפר.
אתה אופטימי?
אני חושב שאנחנו צריכים, כשאנחנו מדברים על היחסים של ישראל וספרד, ומדברים על אופטימיות מהבחינה הזאת, צריכים קודם כל להסתכל על המצב אצלנו, בארץ, על המלחמה, על הסיכויים לעסקה שעכשיו אנחנו מדברים עליה, שאנחנו כולנו מאוד מאוד מקווים שתצא לפועל. ומהבחינה הזאת אני מאוד רוצה להיות אופטימי, אני רוצה להיות אופטימי שהחטופים יחזרו, שזה יביא לסיום המלחמה, ומהזווית הסתכלות שלנו פה, שזה יביא לשיפור היחסים עם ספרד.
אז אני מצטרפת לאופטימיות הזאת ולתקווה שהחטופים שלנו יחזרו.
אמן.
בצורה הכי טובה שאפשר. וזהו. אני ממש רוצה להודות לך, דן, על הרעיון הזה. ואם יש לך איזה משהו להוסיף או איזה מסר לישראלים שגרים פה, אני אשמח.
כן, חשוב שכל הישראלים פה ידעו שאנחנו חושבים עליהם. זאת אומרת, אנחנו, הישראלים פה קודם כל חשוב שהם ידעו שהם לא הקהל יעד שלנו פה, כמובן, כן? הקהל יעד שלנו או התרגות שלנו, כן? זה הספרדים, כן? זה הממשלה הספרדית וזה הציבור הספרדי. זה הקהל שאנחנו עובדים מולו. אבל מאז השבעה באוקטובר עוד יותר, אנחנו מאוד ערים ומאוד רגישים ומאוד חשופים גם, כן? לכל מה שעובר על הישראלים פה, וזה דברים שעוברים על ישראלים לא רק בספרד, אלא בכל מיני מקומות בעולם. לא קל להיות היום ישראלי, כן? לא קל להיות היום ישראלי בארץ, אבל כמובן שלא קל להיות היום ישראלי בחו"ל. אז אנחנו פה גם בשבילכם, ולא תמיד קל ליצור קשר, אבל בכל הזדמנות שתהיה, ועשינו את זה כשאנחנו מביאים לפה משפחות של חטופים או ניצולים מהטבח, חשוב לנו להפגיש אותם גם עם ישראלים, כדי שאותם אנשים יקבלו תמיכה, ושגם שהישראלים שפה, שהם ירגישו שהם מעורבים, כי כל אחד בסופו של דבר רוצה להרגיש שהוא עושה משהו ותורם משהו לסיטואציה הקשה שאנחנו נמצאים בה.
מצטרפת, זה באמת חשיבות דו צדדית, ורק שגם אנחנו נוכל לעזור. ודן, באמת המון 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 תודה לך, והיה כיף לדבר איתך.
תודה רבה, המון המון בהצלחה.
תודה, ביי.
פרשת השבוע.
שלום, אני מאתגר כל אחד מכם לחפש בכל התנ״ך את המילה דת או religion באנגלית או רליכיון בספרדית. אתם לא תמצאו את המילה זו, או לפחות לא תמצאו את המילה זו במובן המודרני של דת כרליכיון או as religion, משמעות שאנחנו היום נותנים למילה זו. פרשת השבוע מתחילה את ספר שמות, ועוזרת לנו להבין מדוע לא נמצא את המילה דת בספר התנ״ך, בכל התנ״ך. התשובה פשוטה מאוד. יהדות היא לא דת. אף פעם לא היינו דת. אנחנו, בני ישראל, אנחנו, היהודים, משהו אחר. משהו עמוק יותר ושונה, יותר מכיל ויותר מסובך. האם אתם יודעים מי היה האדם הראשון שהבין שאנחנו היהודים, אנחנו משהו יותר כולל מדת? זה היה פרו. בפסוק ט' של פרק א' בפרשת השבוע, הוא אומר, ויומר אל עמו, זה פרו שמדבר, ויומר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. מה זה אומר? זה אומר שפרו, אויבינו, הוא הבין שהמשפחת השבטים של יעקב, שירדה למצרים לפני 300 שנה, קודם לכן, אין עוד שבט, אלא הם הפכו לעם, לעם חזק, עצום, לעם מאוד 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 נוכח בחברה המצרית. אנחנו, העם היהודי במצרים, לא ידענו שאנחנו עם, לא היינו מודעים לזה, המשכנו לחשוב להיות שבט, אפילו חמולה, בעוד שבמציאות היינו עם גדול, חזק ועצום בזהותו. אבל חלש, חלש במודעות שלו. מסיבה זו אפשרנו להם, למצרים, להפוך אותנו לעבדים. כי אנחנו עצמנו היינו עבדים לדימוי שהיה לנו לעצמנו. היה לנו תמונה בראש, לכל אחד מאיתנו, תמונה שלא הייתה מאפשרת לנו לבנות, לראות יותר נכון, את הזהות האמיתית שלנו. אבל זו לא הפעם הראשונה שאנחנו לא היינו מסוגלים להבין זהותנו האמיתית. גם אמן, האויב, היועץ הרשע של מלך אחשוורוש, האויב של היהודים בפרס, האויב של אמן של אסתר ומרדכי, בזמן של הסיפור של פורים, גם הוא פחות או יותר אמר אותו דבר. יש שם, הוא אמר למלך אחשוורוש, אבל הוא מחולק בין העמים אחרים, הוא חלש. במילים הנכונות שלו, ככה הוא אמר למלך אחשוורוש. הוא עבר משהו מאוד 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 מעניין. ויומר אמן למלך, אחשוורוש, יש נועם אחד מפוזר ומפורד בין עמים, בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכולם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה לניחם. אפילו למלך, מה אכפת לך? זה לא שווה העם הזה. ממש זה לא שווה. אז, עוד הפעם, באופן דרמטי, ההתעוררות של הזהות שלנו כעם עוברת לעתים קרובים דרך כאב, דרך ההתקפה של אויבינו. אנחנו עם, או יותר נכון, מתנהגים כמו עם רק כאשר האויב, לא משנה אם זה פרו או אמן, מזכיר לנו באופן שלילי שאנחנו עם. אז ברגע שמישהו אחר קם ומתוך ההסתכלות השלילית הוא אומר לנו, חבר'ה, אתם העם, עם מפוזר, עם של עבדים, אבל אתם העם, אז כן, אנחנו גם מתעוררים. ברגע שמישהו תוקף אותנו כעם, אז כן, אנחנו עונים לו, משיבים לו כעם. בדרך שכולנו בני של אותו עם. בלי קשר לדעות שונות שלנו, לאורך חיים שלנו, בדרך הזו, דרך התעוררות מתוך ההסתכלות השלילית של האויב, כן, שם, כן, ברגע הזה אנחנו קמים, ופתאום כולנו גאים בזהות שלנו. מעל ומעבר של השוני שבתוך עמנו. השוני בין דתיים, חילונים, יפים, מכוערים, נחמדים, לא נעימים, לא נחמדים. אין. ברגע שיש לנו את הרגשה הזאת של ההסתכלות השלילית, או של התקפה השלילית, אז כן, אנחנו קמים כעם מול העולם. אבל אם אין אויב שיורר מחדש את התחושה הלאומית שלנו, אנו מתחלקים לשבטים, חמולות, משפחות, גרעינים קטנים, בעלי זהויות מיקרו, ואנו מאבדים מהננו את הזהות הגדולה, המקרו זהות והחזקה של עם. אנו מתפזרים במיקרוקוזמים שלפעמים אפילו קצת מגוחכים, באמצעות של ראשי תיבות שונים, שכל אחד מאיתנו משתייך למשהו כזה קטן, וממציא ראשי תיבות כזה קטנות, כדי להגדיר את עצמו ואת הקבוצה שלו ואת המפלגה שלו. ככה נולדות כל מיני אגודות קטנות, וגם הייתי אומר אגדות קטנות, על הזהות היהודית של כל אחד מאיתנו. של אלף זהויות יהודיות, קהילה אחרי קהילה, קבוצה אחרי קבוצה, כאשר במציאות האמיתית, היחידה והגיונית, היא ההשתייכות, השייכות לעם היהודי. השייכות לעם היהודי כפי שמלמד אותנו פרו, שהשתמש במילים עם בני ישראל. השייכות ששוברת את הפרובינציאליות של אלף תת קבוצות ומכילה את כל תחושת השייכות ההיסטורית, הזהותית והרוחנית. כי ברגע שאנחנו עם בני ישראל, אז אנחנו עם, קודם כל, לאום, שיש להם שורשים משותפים באבותינו, כי כולנו צאצאים של אותו אב. במקרה ספציפי הזה, אב שהיה יעקב, מכונה ישראל. זוהי נקודה מהותית, מכיוון שאם אנו מרגישים שאנחנו שייכים לקהילות מיקרו או למפלגות פוליטיות קטנות ולא לעם, השקפתנו על פוליטיקה, הייתי אומר גם על כבוד ועל ההיסטוריה שלנו ועל גורלנו, תמיד תהיה קטנה, עם אופקים מוגבלים. אבל אם אנחנו נבין שאנו שייכים לעם, המבט שלנו יהיה הרבה יותר חזק, ולא מוגבל על ידי האינטרסים של הקבוצה הקטנה, של כל אחד מאיתנו. המבט המצומצם הזה, היה בדיוק המבט של עבדים, של עם ישראל כשהיינו עבדים, של עבדים העברים במצרים, היה להם בדיוק אותו מבט המצומצם במצרים, כי הם לא ידעו שהפכו להיות עם. כדי להגיע להבנה העצומה הזאת, היהודים ממצרים היו צריכים לעבור את כל 10 מכות, וכל התהליך השחרור, כדי לתת לנו תודעה חדשה כעם, ולשחרר אותנו סוף סוף, לא רק מהידיים של המצרים, אבל גם מעצמנו ומהגבולות שלנו. תקשיבו עכשיו, שיר מאוד יפה של ישי ריבו, בדיוק על המשמעות הזאת של שייכות לעם ולא לקבוצה או לקהילה קטנה.
אני שייך לעם, הכי עתיק בארכיון. אני שייך לעם, שלא הבין כל היסטוריון. אני שייך לעם, אפילו הטבע מתחתיו. אני שייך לעם, שים גדול נס מפניו. אני שייך לעם, שעוד יזכה לראות הסוף. אני שייך לעם, שלף פלסף כל פילוסוף. אני שייך לעם, שהיגיון בו לא תופס. אני שייך לעם, שבשבילו נברא הנס. אז מה נשתנה העם שלי? מכל העמים, מכל העמים, שבכל העמים אלי להם. לא רואים ולא שומעים, לא רואים ולא שומעים. שרד בכל עידן. אני שייך לעם, שלא פיתח אותו מדען. אני שייך לעם, שמאמין בחכמים. אני שייך לעם, שעם אביו הולך תמים. אני שייך לעם, שקרא מילה שם אליי. אני שייך לעם, שאף הוא שייך אליי. אני שייך לעם, אני אבחר ומאחר. שאני שייך אליו, אני מודה ואני שר. את מה נשתנה העם שלי? מכל העמים, מכל העמים, שבכל העמים אלי להם. לא רואים ולא שומעים, לא רואים ולא שומעים. והעם של ארבע נשייך השם הוא אלוקיו. והעם של ארבע נשייך השם.
זאת הייתה פרשת השבוע עם הרב פונטורלו. הגענו לסיומה של התוכנית. תודה שהזנתם לרדיו ספרד בישראלית. נתראה ברביעי הבא.